השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף סמכתת בבא מציע בדף היומי הקצר מאתר sinai.org.il. בדף הקודם התחלנו לדבר על עסקה, כלומר לי יש כסף, אני נותן לך כסף, אני אומר לך תסחור בכסף הזה, אנחנו נתחלק ברווחים ובהפסדים. מה זה אומר שנתחלק ברווחים ובהפסדים? זה אומר שבעצם חצי מהסכום אצלך בהלוואה, ועליו אתה תרוויח ותפסיד, חצי מהסכום שלי ואצלך כפיקדון, ועליו אני ארוויח ואני אפסיד. אבל עדיין יש בזה בעיה. למה זה בעיה? כי למה אתה מתעסק עם החצי שלי? בגלל שאני נתתי לך הלוואה. אז זה ריבית וזה אסור. איך אפשר להתיר את זה? אם אני נותן לך איזשהו סכום שהוא על התירחה שלך בכסף שלי. וראינו בדף הקודם, מחלוקת האם מספיק לתת סכום סמלי או שצריך לתת סכום שלם כפועל בטל. היום נראה עוד כמה שיטות שאפשר לתת לך שזה לא ממש כסף וזה גם כן יתיר. אז דבר ראשון אומר רבא, 4 שורות לפני סוף סמכת עמוד ב', שאם אני נותן לך יותר רווח מאשר הפסד, זה מותר. כלומר זה יכול להיות בשתי אפשרויות, או שאתה חצי בהפסד אבל שני שליש ברווח, או שאתה שליש בהפסד וחצי ברווח. למה זה מותר? כי מה שמגדיר את הסכום של ההלוואה זה ההפסד. כלומר, הסכום שעליו אתה יכול להפסיד הוא בעצם אצלך כמלווה, ולכן אתה יכול להפסיד עליו כי הוא שלך לאותו זמן. אז אם נניח שהמלווה הוא שליש, ובכל זאת אני מאפשר לך לקחת חצי מהרווחים, זה אומר שאני נותן לך מהרווחים שלי, וזה השכר שאני נותן לך על זה שאתה מתעסק עם הכסף שלי. וזה מותר. הגמרא הביאה את זה בהקשר של יתומים של רב אילש, שראו של רב אילש עצמו קיבל כסף בתור עסקה כזאת, ורבא אמר שהוא סומך על רב אילש שהוא לא היה עושה משהו אסור, לכן חייב להיות שהוא עשה את זה בצורה כזאת שהרווח היה יותר מההפסד, ולכן הוא פסק לטובת היתומים שהיתומים יקבלו שני שליש מהרווח ולא רק חצי. רב זביד שאל, אולי הוא פסק כרב יהודה, הרי ראינו בדף הקודם שרב נחמן פסק כרב יהודה שמספיק משהו סמלי, אז אולי פשוט אבא שלהם נתן משהו סמלי. הגמרא דוחה ואומרת רב נחמן לא באמת פסק כרב יהודה. רב נחמן רק רצה לומר לנו שרב יהודה ורב יוסי בריידר רב יהודה ורבי שמעון גמליאל כולם אמרו דבר אחד שמספיק משהו סמלי, אבל הוא לאו דווקא פסק כמוהו. אז זאת שיטה ראשונה, אם אני נותן לך יותר רווח מאשר הפסד. שיטה שנייה, אומר רב, אם אני אומר עד רווח של 30% אנחנו מתחלקים חצי חצי. ברגע שתעבור את ה-30% הכל שלך. אומר רב זה גם טוב. שמואל חולק ואומר זה לא מספיק טוב. למה? כי יכול להיות שלא תרוויח 30% ואז לא תקבל כלום. וצריך שהשכר שאני נותן לך לתרחה יהיה ברור וקצוץ. אבל רב, לפי קדם אחד, אומר שזה מספיק. כי אתה מוכן להשקיע בשבילי בכסף שלי בשביל הסיכוי שאולי תקבל יותר מ-30%. זה יקדם אחד. יקדם שני אומר שרב באמת אומר את זה, אבל רק בתנאי שמדובר פה על תרחה מאוד קטנה. כלומר שממילא יש לך בהמות שלך, ואתה משקיע גם בבהמות שלי ככה בדרך אגב. גבי לתורה, גבי לתורה, כלומר זה לא הרבה השקעה, ורק במקרה כזה זה מותר. אנחנו עכשיו בשליש עמוד סמכתת עמוד א'. נראה סיפור קצר של רבי אלעזר מהגרוניה והאריס שלו. רבי אלעזר מהגרוניה עשה עם האריס שלו עסקה כזאת, הוא נתן לו בהמות והאריס מטפח אותם ומתחלקים ברווחים ובהפסדים. אשתו של האריס הציע לו, במקום להיות ככה עובד בשבילו, תשקיע גם בקרן ותהיו שותפים ותקבל יותר. האריס עשה את זה. והוא הופתע לגלות שכשותף הוא מרוויח פחות, כי במקום לקבל לא רק את חצי מהרווחים אלא גם שכר על התרחה שלו, הוא היה מקבל את הראש של העגל, עכשיו הוא מקבל רק חצי מהכל, גם חצי מהראש. הגמרא מסבירה שבשותפים זה דווקא מקובל שזה שנותן את המראה משקיע פחות מאשר זה שמשקיע את העבודה, ובכל זאת הם מתחלקים חצי חצי. אנחנו עכשיו בשליש התחתון של סמכתת עמוד א', עכשיו אנחנו מדברים על דיני העסקה. אני הבאתי לך בהמות בשביל לגדל מהם ולדות, ואמרנו שאנחנו מתחלקים חצי חצי ברווחים ובהפסדים. עד מתי אתה צריך לגדל את הולדות? לך על העובד יש אינטרס להביא לי אותם כמה שיותר מהר. לי כמובן יש אינטרס שאתה תשמור עליהם כמה שיותר זמן. אז נראה שלושה מקורות. מקור ראשון זה במשנה שלנו, שאומרת שעגלים עד שליש גידול וחמור עד שהיא יכולה לסחוב, עד שתהיה טוהנת. בברייתא כתוב שהתונות עד 18 חודשים, יכול להיות שזה בעצם אותו זמן כמו המשנה, וגודרות שזה בהמה דקה 24 חודשים, כלומר שנתיים שלמות, והברייתא מאירה שאסור לחזור בנו באמצע הזמן הזה של השנתיים. למה? לפי שאינו דומה שנה ראשונה לשנה שנייה. כלומר אחת מהשנים יותר קשה, רש"י מביא שני פירושים. או שזה בא להגיד שהשנה השנייה היא יותר קשה, ואז הברייתא אומרת אסור לעובד לחזור בו בין השנה הראשונה לשנה השנייה, או שהברייתא אומרת שהשנה השנייה היא השנה הקלה יותר, ואז אולי למעביד יש אינטרס לחזור בו, אז הברייתא אומרת אסור גם למעביד, לבעל הבהמות, לחזור בו לפני השנה השנייה. זה היה מקור שני. מקור שלישי זה ברייתא שאומרת שיש מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי. תנא קמא אומר שזה כמו הזמן שמחכים לפני שמביאים בכור לכהן, שזה אומר בהמה דקה 30 יום, בהמה גסה 50 יום. רבי יוסי אומר שבהמה גסה זה 3 חודשים, כי קשה לטפל בה, צריך מישהו מיומן, היא צריכה את אמא שלה. מכאן ואילך, מה קורה אחרי הזמן הזה, אם העובד עדיין עובד בבהמות? אז בעצם זה הופך לעסקה חדשה, כי עכשיו הוא עובד בשביל ולדות שהם לא שלו, אז הם צריכים להתחלק ברווחים ובהפסדים חצי חצי מחדש. יוצא שהעובד יקבל 3/4, את החצי של הוולדות לפני שהם הגיעו לשלב הזה, ומאחרי השלב הזה הוא מקבל כבר חצי מהחצי של בעל הבית. כי זה עסקה חדשה. פה מעיר רש"י שלא צריך להביא לו שכר על הטרחה, כי הרי הוא משקיע בחצי שלו, אז הוא כבר ממילא משקיע גם בחצי של הבעלים, כי מדובר באותם בהמות, זה אותו גוף, אז הוא משקיע בבהמה, באותה בהמה יש גם חצי לבעלים, לכן לא צריך לשלם לו. וככה באמת עשה רב מנשיה, אבל אביי אמר לו שאתה לא יכול לקחת לבד חצי, אתה צריך שמי, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל מה שאמרנו שמגדלים את זה עד 24 חודש, כל הזמנים שאמרנו, זה כשלא אמרו וכשאין מנהג מדינה אחר. המשנה בעמוד ב' אומרת שהכל לפי מנהג המדינה. אם מנהג המדינה שם הוא לגדל אותם עד שהם גדולים לגמרי, אז גם אתה צריך לגדל אותם עד שהם גדולים לגמרי, ובאמת באותו מקום זה היה המנהג. ולכן רב מנשיה היה צריך לעשות ככה. ועכשיו אנחנו רואים מקרה שהוא לגמרי בסוגריים, אנחנו 5 שורות לפני סוף העמוד, כיוון שכבר הזכרנו שמעות, גמרא מביאה את הדין הבא, היו 2 קוטים, והגאות יבץ מפרש שזה לא באמת קוטים, אלא יהודים, שהם היו שותפים בכסף, ואחד מהם חלק לבד, לקח את החצי שלו, הלך והשקיע והרוויח על זה, והשני בא ומתלונן, והוא אומר, למה חילקת בלי רשותי? כל מה שעשית הוא גם שלי. באו לרב פאפה ורב פאפה אמר לו, בכסף לא צריך שמי, אפשר לחלק לבד. אחר כך אותם שותפים קנו יין, והפעם השני הוא לקח חצי מהיין והשקיע והרוויח, והראשון בא והתלונן, ורב פאפה עוד פעם פסק נגדו. הוא אמר לו, דווקא ביין כן צריך שמי. אז הוא נעלה והוא אמר, תמיד אתה פוסק נגדי. אז רב פאפה הסביר לו, בכסף, במקרה הזה לפחות, לא היה הבדל בין מטבע למטבע. ביין יש יין טוב, יש יין פחות טוב, לכן צריך שמי. והגמרא מביאה גופה ואומרת שרב נחמן אמר שבאמת כסף נחשב כמחולה כבר, ולא צריך שמי, אבל בתנאי שזה אותו סוג מטבעות. אבל אם חלק מהמטבעות כבדים קצת, חלק קלים קצת, אז כן צריך שמי. ועכשיו אנחנו בעמוד ב', שורה שישית, מכאן עד סוף העמוד, נביא אוסף של ענייני ריבית. סוגיה הראשונה שנראה כאן זה רב חמה, שמביא כאן דין מאוד עקרוני. הוא היה מזכיר את הכסף שלו, כלומר הוא לא היה נותן הלוואה בריבית, אלא הוא היה מזכיר כמו שאפשר להזכיר מהדר, אפשר להזכיר גם כסף, ואתה מחזיר לי את הכסף ומחזיר לי כסף על הזכירות. ומשמיים הוא נענש ולקחו לו את כל הכסף, והגמרא מסבירה למה אי אפשר לעשות את זה בכסף, למה זה לא באמת זכירות. דבר ראשון, במעדר יש פחת מסוים כשאתה מזכיר, ועל זה אתה בעצם לוקח את הכסף, בכסף אין פחת. דבר שני, מעדר חוזר בינו, כסף גם כשאתה כאילו מזכיר אותו הוא לא חוזר בינו, לא אותו כסף חוזר, לכן זה לא נחשב זכירות, אלא זה נחשב הלוואה. דין הבא שנראה, שורה עשירית בעמוד ב', אומר רב, הריבית זה דווקא בין הלווה למלווה. או במילים אחרות, צריך שהלווה ייתן ושהמלווה יקבל. אבל אם יש פה מישהו באמצע שהוא זה שנותן או שהוא זה שמקבל, זה לא ריבית. ולכן, אם למשל הלווה אומר ליוסי, קח 10 שקל, ובתמורה לזה לך תשכנע את שמעון שילווה לי. זה מותר, כי אמנם הלווה הפסיד, אבל המלווה לא קיבל. והוא רק נותן שכר על השליחות שיוסי מבצע בשבילו. ולהפך, אם אדם מרצונו הטוב הולך ונותן כסף למלווה בשביל שילווה למישהו, זה גם כן לא אסור. כי אמנם המלווה הרוויח, אבל הלווה לא נתן כלום. ואנחנו מגיעים למשנה. תחילת המשנה זה אוסף של דינים שאנחנו כבר מכירים מהדף הקודם. אמרנו שאם בעסקה עובד עובד עם משהו שעושה ואוכל, למשל פרות שאפשר לחלוב אותם, אז זה השכר שלו על הטרחה ולא צריך להביא לו משהו מעבר. דבר שני, כתוב פה עד מתי מגדלים את הוולדות, תלוי במנהג המקום. דבר שלישי, הדין של רשב"ג, שגם את זה ראינו, שעגל עם אמא שלו לא צריך לשלם על זה שכר טרחה מיוחד, כי הוא ממילא הולך עם אמא שלו. עכשיו דבר רביעי, שזה הנושא המרכזי שלנו, מפריז על שדהו. הגמרא מסבירה שמדובר במקרה הבא. אתה למשל סוחר את השדה שלי ב-100 שקל לחודש. עכשיו אתה מבקש ממני שאני אלווה לך 200 שקל. ב-200 שקל האלה אתה תשדרג את השדה, ואז נעלה את מחיר השכירות מ-100 שקל ל-120 שקל. אומרת המשנה שזה מותר. למה זה מותר? כי זה שהעלינו את מחיר השכירות הוא לא כריבית על ההלוואה שנתתי לך 200 שקל, אלא פשוט כי עכשיו השדה שווה יותר, והשכירות עליה יותר גבוהה כי מכניסה יותר פירות. וזה לא ריבית על ה-200 שקל. עכשיו הראשונים לא מסתפקים בזה, והם אומרים שלגמרא יש דרישה עוד יותר גבוהה ממה שאמרנו עכשיו. לפי רש"י בעצם בכלל לא הייתה פה הלוואה, גם את ה-200 שקל שתחזיר לי על מה שכביכול הלוויתי לך, זה בעצם תוספת על השכירות בגלל שהשדה עכשיו יותר טובה. כלומר לא הלוות ממני, היית שליח שלי לשדרג את השדה. ויש ראשונים אחרים שאומרים שאפילו אתה לא מחזיר לי את ה-200 שקל. כי אם תחזיר לי זה עדיין יראה כמו ריבית. זה המקרה של מפריז על שדהו. הברייתא מוסיפה שמפריז על שדהו אבל לא על חנות ולא על ספינה, כי הברייתא מניחה ששם זה לא בשביל לשדרג את החנות או הספינה, ואז יהיה כן ריבית. אומר רב נחמן, גם בחנות וספינה, אם הוא כן משדרג אותם, ואז יבואו יותר לקוחות, ואז הסוחר מרוויח יותר כסף, אז העלאת המחיר היא לא ריבית, אלא עוד פעם בגלל שמחיר השכירות עלה, ואז גם שמה יהיה מותר ולא יהיה בעיית ריבית. עד כאן אני שוב מזכיר, בדף הקודם שלחנו יחד עם השיעור קובץ שיש בו שלט שאפשר לתלות בבית כנסת, בישיבה, שמספר על האתר ועל השיעורים. אנחנו נודה מאוד לכל מי שיעזור ויתלה שלט או יספר לחברים במייל. כל טוב.